איך נגמרת פרשת שמור? בקוקותיי אנחנו בפרשת דעה. אז יש בפרשת אמור בסוף יש את כל העניין נקי ואימה יפלה מנו ומקי אדם מרח, משפט אחד יהיה לכם, הגר כאזרח יהיה כי אני אדוני אלוהיכם, וידבר משה בניסה ויוציאו את המקלל, הם מחוץ למחנה וירגמו אותו אבן, ובני ישראל עשו כאשר ציווה אדוני את משה. ואחרי יחות, אשר יחות הסנהדרין, בתורה באה זה אומר אל וידבר אל אומר משה בהר סיני למור דבר בן ישראל ואמרת אליהם כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ששבתה הארץ שבת לדבי שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך ואתה את תבואתה ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ שבת לזוני שדיך לא תזרע וחרמך לא תזמור את צפייה כצירך לא תקצור ואת אין ונזירך לא תקצור שנת שבתון יהיה לארץ הייתה שבת הארץ לכם ואוכלה לך ולעבדך אל עמתך וצחירך תושביך הגרים עמך אם את יחד אל אחרי אשר בארץ אחד יהיה כל שבוע שעה כן יש פה תורמו שמח שמיטת הארץ לעניין הקודם להורות לנו כי כמו שאנחנו חייבים בכבוד השם יתברך וכבוד הבריות כן אנו חייבים בכבוד הארץ והקדושה ארץ ישראל היא קדושה וקדושתה היא אלוקית כיוון שקדושתה היא אלוקית אז אנחנו חייבים לקדושה הזאת כמו שאנחנו חייבים לכבוד השם יתברך וכמו שאנחנו חייבים בכבוד הבריות כבוד הבריות זה עניין של כבוד עם ישראל ארץ הקדושה היא ארץ ישראל אשר תמיד השם דורש בה דורש אותה הנה השם בא מראשית שנה עד אחרית הוא אומר פה לפי שהיא נקראת ארץ חסד וארץ חיים לכן אנו חייבים לשקול אלו שלושה מיני כבוד כבוד השם יתברך כבוד ישראל וכבוד ארץ ישראל כמובן כמו בכל דבר בהשתלשלויות של הקדושה כמו שאומר הרמח"ל שיש את רגלי המדרגה התחתונה רגלי המדרגה העליונה הם ראש המדרגה התחתונה לה החלק העליון הרגליים הצד התחתון שלה זה הראש של הצד התחתון וככה יש השתלשלות של הקדושות. מכיוון שכך, הכל נובע מכבוד השם ידבר. מכבוד השם, שליחה כבוד עם ישראל. מכבוד עם ישראל, שליחה כבוד אלת ישראל. אבל יכול להיות גם אחרת, יכול להיות שמכבוד השם נובעים שני הכיבודים האחרים, שזה כבוד אלת ישראל וכבוד עם ישראל, שהם כלולים בכבוד השם. כמו שאנחנו אוהבים את הילדים שלנו בבית הכנסת, אנחנו לא מנשקים אותם. למה? כי אהבת השם כוללת את כל האהבות. כוללת את כל האהבות שיש לנו. ולכן אנחנו לא מנשקים את ילדינו. זה העניין. ולכן לפעמים שם השם נכתב בשלושה יהודים במקום שם השם, יהוד כנגד השם, יהוד כנגד עם ישראל, יהוד כנגד ארץ ישראל. ומנה ביומם מרובים הם כדי להבינם יש צורך בבירור סדרי דברים של הקדושה. יש על כך ביטוי מיוחד של המהר"ל מפעל, ואבא זצ"ל היה מכנה את המהר"ל בשם גדול עולם. יש אנשים שהם גדולים, יש אנשים שהם גדולים, יש אנשים שהם גדולי הדור, יש אנשים שהם גדולי הדורות. צריך הבחנה רוחנית בגדלות עם תלמידי חכמים במאורות העולם. והרב זצ"ל היה מכנה המהר"ל מפעל גדול עולם. ניתן לנו הגדרה מיוחדת, יש סדר למשנים, זה בהקדמות לספר גבורות השם. אומר הרב, עניין יסודי זה אינו כל כך פופולרי ורגיל אצל ההמון, אשר חושב שניסים במהותם מפריעים לסדר. מה זה נס? זה הפרעה לסדר הטבעי של הופעת המציאות. המציאות מופיעה לפי סדרים מסוימים, זה נקרא טבע. אבל הנס, האם הוא שבירת הטבע או הוא סדר אחר של הטבע? יש דבר השם שמקיים את כל המציאות כולה. מכיוון שדבר השם הוא מקיים את כל המציאות כולה, מספיק שהשם יאמר למים של ים סוף לעמוד מימינם ומשמאלם של ישראל, שדבר השם קדוש ברוך הוא גוזר, והבריאה היא מקיימת, היא נבראת. כן? אני אומר, ויהי, כל מה שאומר השם נהיה. אז אם רצונו לחצות או שהים יחסה, אז זה כבר הטבע כפוף לדבר השם. אז הים שהוא חצוי לשניים או לשניים עשר, זה דבר השם, זה סדר הטבע, זה הסדר.
כן,
האנשים לא רגילים לחשוב ככה. אומר הרב,
אנחנו לומדים הקדמה ש...
אמנם יש לי
אני לא מן העידה הקדמה של גבורות השם.
של מה? של גבורות השם עם מי?
עם דוד וסימפון.
אמנם יש לתפוס זאת בעומק ולהבין שהכוונה היא לסדר אלוקי, לסידור הדברים על פי לוגיקה אלוקית. יש לעסוק בבירורי הדברים על פי סדרם האמיתי על פי עניינם האלוקי ולא להתייחס לדברים האלוקיים כאל דברים אנושיים, דבר שמהווה הגשמה ואנתרופומורפיזם. יש להתרגל להיפגש עם ריבונו של עולם. מה זה יש להתרגל? הרב פה אומר מליצה, כי הדבר האלוקי הוא בלתי מושג. אנחנו לא יכולים לתפוס דברים מסוימים, כי מחשבותיי לא מחשבותיכם, אומר השם. אין לנו לתפוס את כוונותיו של הקדוש ברוך הוא בהרבה מאוד דברים. הרבה מאוד דברים יש לנו תמיהות, ובתמיהות הללו אנחנו חוטאים. למה אנחנו חוטאים בתמיהות הללו? כי אנחנו עושים שאיך זה שאנחנו לא מבינים? מה? איך אתה מעיז לשאול שאלה כזאת? למה? שכלך, אתה אדם קטן, גם אם אתה אדם גדול לעומת מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, אתה קטן ושכלך קטן ותחום הבנתך הוא קטן. גם כמה שתחקור אלפי שנים, השגתך היא לא תתרחב מכיהוזה מעין אפס בקוצו של יוד של הבנתו של השגותיו של הקדוש ברוך הוא. חז ושלום, אין מה להשוות בכלל. לכן זה שאתה תמע ויש לי התמיהות, אם יש לך תמיהות על הקדוש ברוך הוא, זה בגלל שאתה חושב שהיית צריך להבין. אתה לא יכול להבין, שכלך הוא של פרעוש קטן, ואתה על יד שכן ענק, הבנה כוללת של כל המציאות, שליטה כוללת על כל המציאות. זה לא מתחיל ההשוואה הזאת. אז איך אתה מעיז לבוא לומר, רגע, אני לא מבין, אני לכאורה יש הרבה הבנות שאנחנו רוצים להבין, אבל יש הבנה ויש הבנה. אם זה הבנה שהיא שייכת לגדר הבנת האנוש, אז זה טוב, זה סקרנות חשובה. לכן כמעט סופרים הרבה חוכמה, והרבה דברים הם בנויים על החוכמה, על הסקרנות ועל המחקר ועל על הזריזות של, של, של האדם ללמוד תורה ולדרוש תורה. חז ושלום, אני לא בא לומר שהתמיהות הן אסורות באופן שאדם רוצה להבין. להבין זה טוב, אבל יש מערכת, מערכת של מעשים, של דברים, שבכלל בכלל לא שייך שאנחנו נבין. זה לא מתקרב לנו בכלל. יש כאלה שבאים למשל שואלים לשואה, איך ייתכן שהיה אלו שאלות שהן בכלל לא במושג שלנו. לכן כתוב שעל החטא ביום הכיפורים אנחנו אומרים על החטא שחטאנו בתימהון לבב. זה החטא הגדול ביותר. כל הוידוי הזה הגדול שאנחנו אומרים ביום הכיפורים, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, מתוודים על החטא שחטאנו תימהון לבב. יש רשימה ארוכה של חטאים, ואחד מהם החטא שחטאנו תימהון לבב, החטא החמור ביותר. כי אתה מעלה את שכלך למערכת שהיא בכלל לא שייכת. זו גאווה כזאת שהיא עצם, הגאווה הזאת מביאה לידי כפירה. הכופרים הרבה פעמים מזלזלים בדברים מסוימים כי הם, אין להם הבנה בהם. אומרים, זה לא לוגי, זה לא תוכיח, זה טופשים. הם חושבים שהשכל שלהם הוא שכל אלוקי, אז מתוך כך הטיפשים חושבים שהם חכמים. זה ההגדרה של הטיפש. הטיפש הוא חושב את עצמו כל כך חכם שהוא חושב שהוא יודע ומבין את הכל, אבל הוא כל כך לא יודע שהוא לא יודע כלום. כי אם היה יודע הרבה היה מבין שהוא לא יודע כלום, הוא לא היה בא לידי גאווה, היה בא לידי ענווה. אדם שיודע הרבה, כמה שהוא יודע, הוא בא לידי ענוות יתר. כי כל דבר שהוא פותח בעולם נפתח לו עולמים, נפתחים לו עולמים. אז הוא, זה לגבי הבנת הבירורים של סדרי הניסים. אומר הרב, אם כן, יש לעסוק בבירורי הדברים על פי סדרם האמיתי. אנו מתקרבים לסיומו של ספר ויקרא, ולכן יש להבין את סדרו האלוקי. כאשר מרבים אור, מתברר שכל השטויות האפיקורסיות של מדע הגויים אינם דברים בטלים הנופלים לעצמם. תורת השם תמימה משיבת נפש. זה גם דבר שצריך להבין, שהמדע היום הרבה פעמים מתיימר לסתור את התורה, אבל המדע הוא כולו במהות שלו הוא אמפירי, נכון? למה זה אמפירי? הוא מדען, זה אמפירי. אמפירי זה על פי הניסיון, אבל הניסיון הוא גם ביסודו עומד על היסוד הסטטיסטי. אין לך דבר ודאי כמעט. יש דברים קרובים לוודאי. למשל, אם אני זורק אבן למעלה, רוב הסיכויים שהיא תיפול. ככה סטטיסטיקאי יגיד, הוא לא יגיד לך 100% שזה ייפול. תגיד לך שרוב הסיכויים שזה ייפול. בגלל שכל עוד שאנחנו עשינו המון 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 ניסויים וכולם הצליחו, אבל זה עוד לא אומר שכל הניסויים כולם עד לעולם מעד הם התקיימו, נכון? יש אמת בדבר, כי יש הנחה בדבר הזה שהטבע הוא לא בשליטת עצמו, הוא בשליטת אחרים, שליטת השם. אבל המדע רוצה לומר, כאשר הוא בא ומדבר על האמפיריקה, אנחנו באים, התורה היא תורה תמימה משיבת נפש. תורה תמימה משיבת נפש, פירושו של דבר שכל השלמות כולה נמצאת בתורה הזאת. לכן הקדוש ברוך הוא הסתכל על התורה וברא את העולם. אז בתורה יש את כל החוקתיות האמיתית של המדע. כשזה בא בסתירה, זה בגלל שאנחנו לא מבינים. שוב פעם, בתמהון לבב, מה שהסברתי, אז זה לא אומר שאנחנו צריכים להפסיק לחקור במדע, ודאי שאנחנו צריכים להמשיך. להוסיף מוסריות וגם מחקר. אבל צריכים להיות ענוותנים, לא לבוא ולומר מיד. זה סותר את התורה, התורה היא כולה נעשתה, נכתבה על ידי אדם וממילא חד ושלום, כמו שהם טוענים. אז אומר הרב, היותנו מתקרבים בסוף ספר ויקרא, יש להבין את סדרו האלוקי, כאשר מרבים אור מתברר שכל השטויות האפיקורסיות של מדע הגויים אינן דברים בטלים הנופלים מעצמם. תורת השם תמימה משיבת נפש. כשלומדים תורה בתמימותה, שלמותה וחיוניותה, אז היא משיבת נפש. זה יסוד גדול שחייב להיות. לכן שמות ויקרא הם שני צדדים של עניין אחד. אשר בחרבנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, דבר השם מגיע אלינו. אבל צריך להבין מה פירוש אלינו. מה זה אלינו? אלינו פירושו של דבר רק מתוך כלל ישראל, מתוך עם ישראל אשר הופעתו ההיסטורית היא אמת עובדתית.
לכן רש"י בתחילת פרשת בהר הוא מחבר אותנו מיד לנושא הזה. הוא אומר בהר סיני, מה עניין שמיטה אצל הר סיני?
והלא כל המצוות נאמרו מסיני. אז מה התורה חידשה לנו פה? אני אדבר של משה בהר סיני. בוקר טוב? מה? כבר אתה בסוף ספר ויקרא, שלושה ספרים סיימת בראשית שמות ויקרא, עכשיו אתה אומר לנו, תדע לך, המצווה שאני הולך לדבר עליה, היא ניתנה בהר סיני. בוקר טוב. כל המצוות ניתנו בהר סיני. כולם. אומר רש"י, והלא כל המצוות נאמרו מסיני, אלא מה השמיטה נאמרו כללותיה, פרטותיה ודקדוקיה מסיני, אף כולן. כלומר, כל המצוות כולם נאמרו כללותיהם ודקדוקיהם מסיני. כלומר שמשה רבנו שמע על כל פרטי הדינים של כל הסתעפויות התורה וכל דין ודין כשלעצמו ובירורו וגבולותיו ומושגיו, כך שנויה בתורת כהנים. אז לכן הרב אומר לנו פה ש אנחנו בתוך כלל ישראל, בתוך עם ישראל, כי לולא היה חסר אפילו שפחה אחת בהר סיני, לא היינו מקבלים את התורה. לא היינו מקבלים את התורה, זה דבר שמעכב את התורה. שמוע, אתה עייף, אנחנו לא נפסיק פה.
לא.
אתה צריך להילחם נגד אתה קם בארבע, אתה לא ארבע וחצי.
טוב, כמוני, אני מכיר את הסוגיה. אני גם
טוב,
לפעמים נופל. אבל אתה עייף, אנחנו נפסיק פה.
לא, לכן אפשר. אברהם אבינו חידוש העולם. חומש בראשית מהווה הקדמה ופרוזדור הטרגלין הגדול של הופעת דבר השם אלוקינו אלינו בתוך עם. כי אברהם אבינו הוא ההתחלה של 2,000 שנות תורה. אחרי 2,000 שנות תוהו, שהסתיימו עם דור, עם דורו של נוח, מתחילות 2,000 שנות תורה. אז אברהם אבינו הוא המבשר, הוא המבסס את שנות התורה. זה שהוא חוקר את המציאות והוא חכם גדול, וקריאותיו נעשות לו רבנים, והוא מחדש את דרך החקירה, את דרך הדרישה לשם, באופן האמוני, השכלי והמידותי, באופן הנכון, אז אברהם אבינו הוא נהיה בסיס לתורה. לכן, ב-70 נפש ירדנו למצרים בתור משפחה ויצאנו בתוך עם. יסוד המשפחה הזאת הוא אברהם אבינו, שהוא תפילת ההתחדשות כל העולם כולו. בהיבה רען באברהם, אותן אותיות. הפרק הראשון של הלכות עבודה זרה מסדר הרמב״ם, מסדר הדורות, ומתאר איך העולם הולך ומתגלגל עד שמתגלה אברהם אבינו, שנקרא עמודו של עולם. כך קוראים לו הרמב״ם במורה נבוכים. הפרק הראשון הלכות עבודה זרה מסדר הרמב״ם את סדר הדורות, מתאר איך העולם הולך ומתגלגל עד שמתגלה אברהם אבינו עמודו של עולם, עמוד התווך, צדיק יסוד עולם. השם אומר לאברהם, לך לך וכו', אבל הוא אומר לו גם ואעשך מגוי גדול. יש פה את המילה לך, לך לך, עבורך, אומר רש"י. אבל גם פה כתוב תפרתם לכם, אז הוא תפרתם לכם וגם עבורכם. כל עניין השמיטים והיובלות וגם העומר זה שירה שהיא עבורכם, לא עבור הגויים. ככה אומרים חכמי התורה חל מהם, זה בעל צבור המור. שהוא אומר כאן, בסדר, זפחת לך שבע שבתות שנים, לפי שהוא מעין השמיטה, כי זה יובל. ודין השמיטה והיובל אחד הוא, במנוחת הארץ ובשילוח העבדים החופשים. כאומרו ושבתם, איש אל אחוזתו, לא תזרעו, לא תקצרו את שפיחיה, ואמר, וספרת לך, מה הכוונה? להנעתך, לטובתך. בסדר? זה הכוונה. ולכן ולקחתם לכם, להורות, תשאר הספירות, יש דברים שסופרים בתורה. אין אדם סופר אותן לעצמו, אלא לאחרים, לבניו, לאשתו, לקרוביו, או לנוכרים, כאומרו ועזבו לאחרים חילם, שנאמר בתהילים. לכן יצבור ולא ידע מי אוספה. אבל מי שהוא סופר לעבודת השם יתברך, ולצדקה, ולצפירת העומר, ולצפירת השמיטה, ולצפירת היובל, כל הצפירות הללו, פלוס כבוד השם יתברך ועבודתו, וגם מצדקה, שזה דבר שהוא גם, אז אומר הרב, הוא לעצמו ולא לאחרים. כל הקניינים נשארים בזה העולם העבודים, אבל קניין התורה מצווה אותו, כן? לספור, וזה הוא קונה לעצמו, כאומרו לתועלתך, כבוד השם אספך. אז זה עניין שספרתם לכם, ספרת לך. זאת אומרת, בסעיף ב', כאן מתחיל חידוש העולם והחידוש ההיסטוריה. כי עד עכשיו הייתה היסטוריה, ההגדרה של ההיסטוריה בעם ישראל היא לא כמו ההגדרה באוניברסיטה. ההגדרה של האוניברסיטה של ההיסטוריה זה המאורעות הנראים לאדם כחשובים, שהם מהווים פרקים חשובים להיסטוריות האנושות, לתעד את המעשים החשובים של האנושות. ולכן למשל הם יגידו שמלחמת העולם הראשונה היא בגלל הפיגוע של סרייבו. טוב, אז זה דבר שצריך לציין. והמפלה של נפוליאון זה בגלל שהוא יצא נגד רוסיה והוא נפל בחורף הגדול של הרוסים. טוב, אז הם מציינים את זה. ומתי הוא נלכד בסנט אלן וכו'. דוגמה. אבל בעם ישראל הדברים החשובים להיסטוריה זה כאשר חלה קריאת שם השם, כאשר יש התודעה באנושות על שם השם שהיא הולכת ומתעמקת. על ידי מי? היא הולכת ומתעמקת על ידי עם ישראל. לכן התנ"ך לא ידבר אלא כמעט רק על זה. זה היסטוריה. זה לא שהתנ"ך הוא ספר היסטוריה, אבל למה התורה, התנ"ך, מספר את היסטוריית העמים כביכול? כי בזה כרוך קריאת שם השם. כרוכה קריאת שם השם. לפי התהליך של התגדלותה, ירידותיה ועליותיה של קריאה הזו, שם השם. וזה עניינה של התורה. הופעת השם בעולם. והופעת השם זה הופעת הטוב והמוסר, העדינות של האדם, הערכים של התורה. לכן, אומר הרב, עם או גוי הוא ביטוי קולקטיבי ציבורי. טוב לחזור על כך אלף פעמים ואחת. זאת אומרת, אתה יכול לבוא שלב זה ולומר, כמה פעמים שמעתי את זה מהרב, אבל לא, אלף פעמים ואחת, כדי שהדברים יהיו ברורים לנו, לכל עם, עולם כולו. פנייה זו של הבורא אל האדם, אל השמיים, אל הארץ יושבה, אינה פנייה אל בני האדם כלשהם, אלא אל האדם בהי הידיעה ושכלולו הגדול הקיבוצי. הקיבוציות היא שכלול האדם. שלמותו של האדם היא החברותיות הציבוריות. עד כאן. מכאן הולכת לשום.